קידושין דף נ"ח, מתחילים בעזרת השם, שורה תשיעית מלמעלה, מספרת הגמרא, אשכחין הוא מר יהודה. חכם ששמו מר יהודה פגש לרב יוסף ולרב שמואל בריידי רבא בר ברכנה. שני חכמים. הוא פגש אותם דאבוקיימי, הם היו נמצאים אפיתחא דבי רבא, בפתח בית מדרשו של רבא. אמר לו, אז הוא שאל אותם, תניא, הברייתא שעוסקת בחלק מהמקרים שדיברנו במשנה, שעסקה לעניין דברים שאסורים בהנאה, תשעה דברים. אם אדם הולך ומקדש בהם אישה, היא לא קיבלה כלום. מה שהיא קיבלה אסור בהנאה, היא לא מקודשת. הברייתא מביאה שיש שלושה דברים שיש בהם ויכוח. המקדש בפטר חמור, הרי הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה הקדושה שבחור יש בו קדושה. אם זה בחור אדם, ודאי, מי שנולד ראשון לאמו, קדוש בקדושת בחור. בחור בהמה טהורה, מקריבים אותו קורבן, קורבן בחור. יש בהמה טמאה אחת שגם בה יש קדושת בחור, זה חמור. שהחמור שנולד ראשון לאמו יש בו קדושה, אבל כמובן אי אפשר להקריב אותו קורבן, או שמחליפים אותו בסה שנותנים לכהן, או שעורפים אותו. אותו פטר חמור, לפני שערפו אותו, לפני ששחטו אותו מצד העורף, חתכו את ראשו מצד העורף, האם הוא אסור כבר בהנאה? יש בזה ויכוח. או מי שמקדש בבשר שהתבשל בחלב, האם זה אסור בהנאה? גם בזה יש ויכוח. או מי שמקדש בבהמת חולין, בהמה רגילה שהיא לא קורבן, שנשחטו אותם הקורבנות בתוך העזרה של בית המקדש. אז במשנה למדנו שמכיוון שהדברים נאסרו בהנאה, מי שמקדש בהם אישה, היא לא מקודשת. מביאה ברייתא את דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שהם מותרים בהנאה מהתורה. כמו שראינו בדף נ"ז, שדעתו של רבי שמעון לעניין פטר חמור, שהוא נאסר בהנאה רק אחרי העריפה. כאן מדברים לפני העריפה, שזה עדיין מותר בהנאה. לעניין בשר בחלב, גם סובר רבי שמעון שזה מותר בהנאה. וכאן אנחנו רואים שגם לעניין חולין שנשחטו בעזרה, הוא סובר שזה לא אסור בהנאה מהתורה. ולכן מי שמקדש אישה באחד מהשלושה דברים האלה מקודשת. וחכמים אומרים, כמו שכבר ראינו במשנה, שהיא אינה מקודשת כי הדברים האלה אסורים בהנאה. מכל מקום, דעתו של רבי שמעון לעניין מי שמקדש בחולין שנשחטו בעזרה, שהאישה מקודשת. על מה? נמצא שחולין שנשחטו בעזרה לפי דעת רבי שמעון אינם אסורים מהתורה. לאו דאורייתא, אלא רק מדרבנן. כך מביא רש"י. ולכן אם הוא קידש בהם אישה, היא תהיה מקודשת. ורמינו, אני קשה לך סתירה, שרבי שמעון אומר במקום אחר, חולין שנשחטו בעזרה, לא מספיק להם קבורה, אלא יישרפו. הבשר יישרף. וכן, חיה שנשחטה בעזרה, צבי, אייל וכדומה, זה גם כמו חולין שנשחטו בעזרה, והבשר יישרף. מזה שכל כך מחמירים, שחייבים לשרוף את הבשר, משמע שהאיסור מהתורה. נמצא אומר מר יהודה לשני החכמים, רב יוסף ורב שמואל, בנו של רבא בר ברכנה, נמצא שיש סתירה בדבריו של רבי שמעון, לעניין חולין שנשחטו בעזרה. מצד אחד מי שמקדש בזה אישה בבשר הזה, אומר רבי שמעון שתהיה מקודשת, משמע שהאיסור הוא רק מדרבנן. מצד שני רואים שמחמירים כל כך לפי דעתו של רבי שמעון, שהבשר הזה חייב שריפה, משמע שזה אסור בהנאה מהתורה. השתיקו, שתקו, לא ידעו לענות. עתו לקמי דרבא. אז הם נכנסו לתוך בית מדרש של רבא, הם הרי עמדו עד עכשיו בפתח, נכנסו לתוך בית המדרש ושאלו את רבא. אמר להו, אז רבא אמר להם, מי זה ששאל אתכם את השאלה הזאת? מר יהודה? שהוא פלגה? רש"י כותב, קנטרן, רגיל לחלוק על חבריו, הוא זה שהוקימין חוי, הוא זה שהעמיד אתכם שלא היה לכם מה לענות לו? התשובה היא מאוד פשוטה. מה שרבי שמעון אומר, שהמקדש בחולין שנשחטו בעזרה מקודשת, הכה במה יסקינן, במה אנחנו עוסקים, במה מדובר? כגון שהשחיטה הייתה שחיטה שאינה ראויה. למה? אחרי שהבהמה נשחטה ונמצאת שהיא טרפה. היה בה איזשהו מום מהמומים שמפורטים בפרק אלו טרפות מסכת חולין, שבהמה שיש לה כזה מום היא נקראת טרפה כי היא לא יכולה לחיות עם המום הזה. ומכיוון שנמצא אם כן שהשחיטה הייתה שחיטה שאינה ראויה, מה הדין של שחיטה כזאת? יש ויכוח בין רבי שמעון לבין חכמים. רבי שמעון הולך לשיטתו לטעמי בכל מקום, שהוא סובר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. ואם כן גם האיסורים שבאים על ידי השחיטה לא חלים עליה. ואף על פי שמי ששוחט חולין בעזרה זה אמור להיות אסור בענק, מזה שאתה רואה שרבי שמעון סובר שצריך לשרוף את בשר החולין שנשחטו בעזרה. אז אם כן, למה אם כן האישה מקודשת מקדשו אותה בחולין שנשחטו בעזרה, מדובר כאן שהשחיטה הייתה שחיטה שאינה ראויה, זה בשר של טרפה. דתניה, השוחטת הטרפה, טרפה שרואים מבחוץ, כמו למשל שהרגל חתוכה עד מקום גבוה כל כך שזה כבר נחשב טרפה, וכן השוחט, וכששחטו לא היה אפשר למצוא שם שום טרפה, רק אחרי שהיא נשחטה בדקו באיבריה הפנימיים והיא נמצאת טרפה, זה וזה אם הם חולין בעזרה, דעתו של רבי שמעון, הוא מתיר אותם בהנאה. וחכמים שסוברים שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה, אז הם אוסרים בהנאה את אותה חולין שנשחטו בעזרה, וזה גם מביא את הוויכוח, האם היא תהיה מקודשת, אם יקדשו אישה בבשר הזה. במשנה הבאנו 9 דברים שאסורים בהנאה, ולכן אם אדם מקדש בהם אישה, הוא בעצם לא נתן לה כלום, ולכן היא אינה מקודשת. מחדש את המשנה, שאם אדם הלך ומחרן, מחר את אחד מהתשעת דברים האלה שאסורים בהנאה, וקידש אישה בדמיהן, בכסף, הכסף לא מקבל את האיסור הנאה, והכסף מותר בהנאה, ולכן היא מקודשת. מנהלן לומדים את זה? שאיסורי הנאה אינם תופסים את דמיהם, שדמיהם גם יהיו אסורים בהנאה? מדגלי רחמנה, מתוך שהפסוק מגלה בעבודת כוכבים, שתופסת דמיו, שדמי עבודת כוכבים, אדם מחר עבודת כוכבים, הכסף נשאר אסור בהנאה כמו עבודת כוכבים. מזה שהתורה הייתה צריכה ללמד את זה, כמו שאומר הפסוק על עבודה זרה, ולא תביא תועבה אל ביתך, אל תביא עבודה זרה אל ביתך. ולא תהיה חרם כמוהו, כי אם תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו, אלא שקץ תשקצנו ותאב תתאבנו כחרם הוא. בכל אופן כתוב, והיית חרם כמוהו. דורשים חז"ל, והיית מלשון הווה. כל שאתה מהיה, כל מה שיהיה ממנה, הרי הוא כמוהו. זאת אומרת, גם דמי עבודת כוכבים, יש להם דין של עבודת כוכבים. נשאלת השאלה, אם כל דבר שאסור בהנאה, דמיו גם אסורים בהנאה, מה צריכים דרשה מיוחדת בעבודה זרה ללמד את זה? מזה שיש דרשה מיוחדת לעבודה זרה, מכלל, לכל איסורים שבתורה, אינם תופסים את דמיהם, ודמיהם שרו, מותרים. שואלת הגמרא, ונלף מינה? אולי התורה כתבה בעבודה זרה שאסורה בהנאה, שדמיהם שרו, שדמיה אסורים, כדי ללמד לכל איסורי ההנאה שדמיהם אסורים, מה שנקרא בניין אב. מתרצת הגמרא. משום דהבה, עבודת כוכבים ושביעית, יש מקום נוסף שתופס את דמיו. פירות שביעית. למה התורה הייתה צריכה לכתוב גם בעבודת כוכבים וגם בשביעית, שדמיו אסורים גם כן בהנאה? התורה כתבה שני כתובים הבאים כאחד, בכל שני כתובים הבאים כאחד, אומרים שדווקא בשני הכתובים האלה ולא במקומות אחרים, והם מלמדים על אחרים. כי אם התורה הייתה רוצה שנלמד מהם, היה מפליק שיהיה כתוב מקום אחד, ואותו מקום מלמד את כולם. והיינו גם לומדים שביעית מעבודה זרה, כמו שעבודה זרה אסורה בהנאה, דמי האסורים בהנאה, ככה גם שביעית, שאסורה, אסור לנהוג בה, איסור מעבר למה שהתורה אומרת, וגם דמיה נתפסים באותה קדושה. למה בכלל צריכים דרשה מיוחדת בשביעית? זה שזה כתוב בשתי מקומות, זה אומר שדווקא שם ולא במקומות אחרים. אז הפסוק שכתוב לעניין עבודת כוכבים שהוא תופס את דמיו כבר דרשנו, הדה אמרן, מבעיית חרם כמו. שביעית מהי היא? איזה פסוק מלמד ששביעית תופסת דמיו? הפסוק אומר, כי יובל היא. שנת יובל באה בזמן שעם ישראל נמצאים כל ה-12 שבטים בארץ ישראל, אז אחרי שיש שנת שמיטה, שהיא שנת שביעית, ועוד שנת שמיטה, 7 שמיטות, מגיע שנת ה-50, היא שנת יובל. שנת יובל יש דינים מיוחדים, אבל לעניין עבודות הקרקע, הדינים של יובל הם כמו שמיטה. אסור לעשות מלאכות בקרקע, והפירות הם הפקר, והם קדושים בקדושת שביעית. כתוב שם, על יובל קודש תהיה לכם. למה התורה קוראת לפירות שביעית קודש? כדי לדרוש. מה קודש? אומרת התורה, הוא פדה בערכך. הקדש, אם פודים אותו, דבר אדם מקדיש חפץ לבית המקדש, החפץ קדוש, אם בא מישהו וקונה את החפץ, החפץ יוצא לחולין, אבל הכסף מתקדש במקומו. אז כמו שקודש תופס את דמיו, גם פירות שביעית שהתורה משווה אותם לקודש, פירות שביעית תופס את דמיה. ואם אנחנו משווים שביעית לקודש, אולי נאמר, מה קודש תופס את דמיו, נכון? הלכת אל הגזבר הממונה על החפצים שהוקדשו בבית המקדש, קנית ממנו איזה חפץ של הקדש, שילמת לו כסף, הכסף מתקדש והחפץ אבל יוצא לחולין. תופס את דמה ויוצא לחולין, אולי נאמר, אף פירות שביעית, אם אדם קנה פירות שביעית, נאמר שהכסף מתקדש בקדושת שביעית, שביעית תופס את דמה, אבל הפירות עצמם, פירות שביעית יוצא לחולין אולי. תלמוד לומר, קודש, אומרת התורה מיד אחר כך, תהיה לכם. דורשים שהפירות בהווייתה תהיה, הפרי נשאר בהווייתו גם אם מישהו קנה ושילם כסף על הפירות שביעית והכסף התקדש בקדושת שביעית, הפירות גם נשארים קדושים בקדושת שביעית. כיצד? איך הסדר שאדם מעביר, מנסה להעביר קדושת פירות שביעית על כסף? אז הפירות שביעית עצמם נשארים תמיד בקדושתם. הכסף שקנו או פדו פירות שביעית, אז תמיד האחרון הוא בקדושתו. מה זאת אומרת? מבאר את הברייתא. כיצד? היה לו פירות שביעית, והוא קנה בהם, לקח בפירות שביעית בשר. במקום כסף הוא קיבל בשר. אז נשארת קדושת שביעית בפירות שביעית, וכעת מתקדש בקדושת שביעית הבשר. וכשמגיע זמן הביאור של פירות שביעית, שהתורה אומרת על הפירות של שנת השביעית, שהם צריכים להיות גם לנו וגם לבהמה ולחיה אשר על פני השדה. דורשים חז"ל, כל זמן שיש מהפרי הזה בשדה לבהמות והחיות, אתה יכול לשמור אצלך פירות. אבל אם נגמר בשדה הפירות, וכל פרי יש לו את זמן הביאור שלו בשנת שביעית, למשל ענבים, יין, ידוע שזמן הביאור שלהם זה באזור פסח, שנה אחרי שנת שביעית. כל דבר ודבר מהפירות שביעית יש לו זמן ביאור מסוים. מתי שהוא בדרך כלל נגמר בשדה. ואז צריך לבאר את פירות השביעית מהבית. יש בראשונים כמה דעות איך בדיוק מבארים ביור שביעית, מה שמקובל לעשות, מוצאים את זה מהבית, מפקירים את זה, ואז אפשר לקחת את זה בחזרה. אז אלו ואלו, גם הפירות של שביעית וגם הבשר, בזמן הביור מתבארים בשביעית. הבשר התקדש בקדושת שביעית והפירות נשארים בהווייתם. אבל כאן מביאה הברייתא את החידוש שהוא מחודש בדיני שביעית, שתמיד דמי שביעית מתקדשים הדמים האחרונים, כמו שהברייתא מפרטת. אם הוא הלך אחר כך להשתמש עם הבשר הזה וקנה בו דגים, יצא הבשר מקדושת שביעית, כי רק בפירות שביעית עצמם כתוב תהיה שהם נשארים בהווייתם, אבל מה שהוא החליף במקומם יוצא לחולין, ונכנסו הדגים והם בקדושת שביעית במקום הבשר. ואם הוא קנה בדגים יין, יצאו דגים מקדושתם ונכנס היין במקום, קנה ביין שמן, יצא היין מקדושתו ונכנס השמן במקומו, הכיצד מה שקנה האחרון האחרון נתפס בקדושת שביעית לעניין ביור, וגם הפרי עצמו שגדל בשביעית, וכולם באו מכוחו, הוא גם אסור מזמן הביור, הוא גם כן לא יוצא מקדושת שביעית. נמצא שדרשנו גם לעניין שביעית, שדמיו כמותו. אז יש כאן שני כתובים, הבאים כאחד, שמלמדים, עליהם כמובן, על שני הכתובים האלה, שלא רק הם, אם אנחנו מדברים על עבודה זרה, לא רק העבודה זרה עצמה, אסורה בענה, אלא גם דמי העבודה זרה. ויש לנו פסוק לעניין שביעית, שלא רק הוא קדוש בקדושת שביעית להבדיל, אלא גם דמיו או משהו קנה עם פירות השביעית דברים אחרים, כמו בשר וכדומה. אז אם יש לנו שני כתובים הבאים כאחד, זה אומר, למה התורה הייתה צריכה לכתוב גם לעניין עבודה זרה וגם לעניין שביעית שהם תופסים את דמיהם? כדי ללמד דווקא כאן ולא במקום אחר. שואלת הגמרא, זה הניחא למאן דאמר, שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. התורה מלמדת בשתי מקומות, דווקא בשתי המקומות האלה ולא במקומות אחרים. אלא יש מאן דאמר שסובר, שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, מה איכא למימר? מניין ששאר האיסורים, הם אינם תופסים את דמיהם. אולי נלמד דווקא מעבודת כוכבים ושביעית, שכמו שהם תופסים את דמיהם, ככה גם שאר האיסורים. את הרצת הגמרא, כאן זה שונה. למה? כי מיעוטי כתיבי, התורה כתבה בהם מיעוטים, שדווקא אצליהם זה נוהג, שהם תופסים את דמיהם, ולא במקומות אחרים. כתיב החכה, כתוב בעבודה זרה, כי חרם הוא, דווקא הוא. וכתיב התם לעניין שביעית, כי יובל היא, רק היא אין, היא תופסת את דמיה, או הוא תופס את דמיו, אבל מידי אחרינה, שאר האיסורים לא תופסים את דמיהם. אומרת המשנה, המקדש אישה בתרומות. הרי כשאדם יש לו יבול שגדל, צריך להפריש תרומות ומעשרות. דבר ראשון, הוא מפריש תרומה גדולה. את התרומה הגדולה הוא נותן לכהן. אחר כך הוא מפריש מעשר ראשון. המעשר ראשון הוא נותן ללוי. הלוי צריך מהמעשר ראשון שלו להפריש תרומה גם כן. תרומת מעשר לתת לכהן, זה משהו בפני עצמו. אחר כך מפרישים מעשר נוסף. אחרי שהפרישו תרומה ומעשר ראשון, מפרישים עוד מעשר. מעשר שני או מעשר עני. זה תלוי. הרי יש לנו כל שבע שנים שנת שמיטה. אז בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית, אחרי תרומה גדולה ומעשר ראשון, נותנים מעשר שני. מעשר שני מעלים ואוכלים בירושלים. בשנה השלישית והשישית, מפרישים ביחד עם תרומה גדולה ומעשר ראשון, מעשר עני, מחלקים לעניים. אדם שמקדש אישה בתרומות או במעשרות, אז היא מקודשת. הגמרא תבאר באיזה מקרה מדובר פה, איך הוא מקדש אותה, איך היא תאכל את התרומה למשל, האם היא בכלל, אם היא לא כהנת או אשת כהן, האם היא יכולה גם להתקדש, הגמרא תבאר. וכן, הקדוש ברוך הוא זיקה לכהנים 24 מתנות כהונה. אחד מהמתנות כהונה רש מביא שכששוחטים בהמה, כל בהמה, לא דווקא קורבן, לא מדובר פה על קורבן, מדברים על בהמה רגילה, צריכים לתת נתחים נכבדים ומשובחים לכהנים. זרוע, שזה הרגל קדמית, לחיים, כולל את הלשון, דברים טובים, וקיבה, נותנים את זה לכהן. מי שמקדש אישה במתנות האלה, היא מקודשת. וכן, מי שמקדש אישה במי חטאת או באפר חטאת, הרי כשאדם נטמע הוא צריך לטבול בשביל להיטהר. מתי הוא טובל? כל סוג טומאה זה זמן אחר. יש טומאות שצריכים להמתין 7 ימים ואז לטבול. אחד מהטומאות האלה זה טומאת מת. ממתינים 7 ימים, ביום השביעי טובלים ונטהרים בערב. אבל התורה מחדשת בטומאת מת, אם אדם נטמע שהוא נגע במת או היה בועל מת וכדומה, שהוא לא מספיק לו להמתין 7 ימים ולטבול, אלא צריכים לקחת אפר מבשר של פרה אדומה, שמעורבב במים של מעיין, מה שנקרא מי חטאת, לעזות עליו ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו. ואז ביום השביעי, כשהוא טובל, הוא נטהר. מי שמקדש אישה באפר או במי חטאת האלה, הרי זו מקודשת, ומה תבאר באיזה דרך הוא מקדש אותה. ואפילו אם המקדש הוא לא כהן, אלא הוא ישראל, בכל זאת היא מקודשת. אומרת הגמרא, אמר אולה, הזכות הזאת שיש לישראל להחליט לאיזה כהן לתת את התרומה, והוא יכול גם לקבל כסף ממישהו שאוהב איזה כהן מסוים, ובתמורה לכסף הוא ייתן את התרומה דווקא לכהן הזה, הטובת הנאה הזאת אינה נחשבת כמו ממון. אם הוא רוצה לקדש אישה למשל, על ידי שהוא נותן לה את הזכות להחליט לאיזה כהן לתת את התרומה, אומר אולי היא אינה מקודשת. שואלת הגמרא, הייתי ורבי אבא? שואלת אולה, הרי המשנה שלנו אומרת, המקדש בתרומות ובמעשרות, ובמתנות כהונה, ובמי חטאת, ובאפר פרה, הרי זו מקדשת. ואפילו אם המקדש הוא ישראל. משמע, מה יש לישראל בתרומה? איזה ענה יש לו בזה? שהוא יכול להחליט לאיזה כהן לתת את זה. ויכול שמישהו ישלם, נותן את זה דווקא לכהן הזה. ובכל זאת, אתה רואה שאם הוא מקדש אישה בזה שהוא מוסר לידה את הטובת הנאה הזאת, משמע במשנה שהיא כן מקודשת. רואים מכאן שטובת הנאה ממון. אמר לי אולה, ככה הבנת את המשנה? לא זה הפירוש במשנה. אך כאן במשנה מדובר בישראל שיש לו סבא כהן, אבא של אמא שלו. ואבא של אמא שלו מת. והיו לו ירושה פירות טבל, שכבר הגיע הזמן ההפרשת תרומות ומעשרות שלהם. טבל זה פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. כהן צריך להפריש תרומה, הוא יכול לקחת את זה אבל לעצמו. ולכן, הוא זכה בתרומה הזאת. וכאן שישראל נפלו לו בירושה אותם תבלים מבית אבי אמו כהן. כסבר התנא במשנה שלנו, שברגע שהטבל היה כבר אפשר להפריש מנו תרומות, אותם המתנות שלא הורמו, עוד לא הפרישו, זה כמי שהורמו דמיין, זה כאילו כבר הפרישו, זה כאילו אבי אמו הפריש את התרומה, ואם כן, הוא יכול לקחת את זה לעצמו. וכשהוא מת, והנכד שלו, הישראל, יורש אותו, הנכד הישראל זכה בתרומה, היא שלו, ולכן הוא יכול לקדש בזה אישה. ומה האישה תעשה בזה? היא תמכור את זה לכהן, זה רכוש שלו שהוא מעביר אליה, ובזה הוא מקדש אותה. מביאה הגמרא באמיני, שאל רבי חייא בר אבין מרב אונא. באמת, מה ההלכה? טובת הנאה, זה שבאדם יכול לקבל כסף כדי שייתן את התרומה דווקא לכהן מסוים. האם זה נקרא ממון או שאינה ממון? אמר לי, אז רב אונא השיב לו, תניטוע, במשנה שלנו יש הוכחה, מזה שכתוב המקדש אישה בתרומות או במעשרות או במתנות, במי חטאת או באפר פרה, הרי זה מקודשת, ואפילו אם המקדש הוא ישראל. ורב אונא הבין, כמו שהבין בהתחלה רבי אבא, שמדובר כאן שהוא מקדש אותה בזכות שיכולה להחליט לאיזה כהן לתת את התרומה. רואים שטובת הנאה ממון, כי הרי מקודשת. אמר לי, אז רבי חייא בר אבין ישיב לו, מכאן אין ראיה, וכי לאו או קימנה, וכי לא העמדנו את המשנה שמדברת במקרה שהתרומה היא ממון של ישראל ממש, שמדובר שנפלו לו תבלים מירושה של סבא שלו, אבא של אמא שלו, שהיה כהן, בית אבי אמו כהן. מכיוון שהתרומה זה הממון שלו, הוא מקדש בזה אישה, והיא תהיה מקודשת. אמר לי, אז רב הונא אמר לרבי חייא בר אבין, הוצאת, אתה כמו רבי אסי מאוצה, שגם אומר כמותך. רב אסי שממקום שנקרא אוצל. אבל רבי חייא בר אבין הבין שהוא מתכוון לומר לו, מוצא אתה משמועה זו, נראה שאין אתה חכם בה. זה נראה כמו שאתה לא הבנת טוב את השמועה הזאת. ולכן הוא הבין שזה מה שהכוונה הוצאת, ולכן הוא יחשיף, הוא יתבייש. הוא סבר, משמעת כה אמר לי, שהוא כאילו מוצא מהשמועה הזאת, הוא לא הבין אותה. אמר לי, אז רב הונא ראה שהוא התבייש, הסביר לו, הכי כאמינה, זה מה שהתכוונתי, שרב אסי מהמקום שנקרא הוצל, דהוצל, כאי כבטח, הוא גם סובר כמותך. נסה הגמרא לומר, אולי יש ויכוח תנאים, האם טובת הנאה זה נקרא ממון או לא. נמק את תנאי, ששנינו, הגונב תבועה, שלא הפרישו ממנה עדיין תרומות ומעשרות, תבלו של חברו, אחר כך הוא צריך להחזיר את מה שהוא גנב, משלם לו דמי כל טבלו של חברו, דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, למה? הרי גם הבעל התבועה שגנבו ממנו, לא היה יכול לקבל את כל התבועה לעצמו, הרי חלק מזה הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. לכן אינו משלם לו אלא דמי חולין שבו. אבל תרומה ומעשר, הוא יכול לומר לו, אתה לא בעל דברים שלי. אני לא צריך לתת לך תרומה, מה אתה כהן? אתה ממילא אתה צריך לתת את התרומה לאיזה כהן. וכל פעם כשזה כהן יבוא אליו וגיד לו, תשמע, נו, אז תביא את זה לי. יכול לומר לו, לא, אני מעדיף כהן אחר. מי לאו, וחילו בהק המפלגי, בזה הוויכוח. דמר סבר, דעתו של רבי, טובת הנאה של הבעלים היה בתבועה הזאת, שהוא יכול להחליט לי איזה כהן לתת את זה. זה נקרא ממון. ולכן הגנב צריך לשלם לו גם על זה. ומר סבר, דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה היא, שטובת הנאה, אינה ממון, ואם כן זה לא נחשב הממון שלו, לא צריך לשלם לו על זה. דוחה הגמרא, לא, לא בזה הוויכוח. והגמרא מביאה ארבעה הסברים איך אפשר לבאר את הוויכוח שלהם. הסבר ראשון, דכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון. הם שניהם מסכימים, טובת הנאה לא נחשב ממון. וכאן, באיזה מקרה מדובר? ואחר, בתבלים שנפלו לו מבית אבי אמו כהן. מדובר פה פירות תבל שקיבל בירושה מאבא של אמא שלו. והוויכוח הוא באותם המתנות שהם כבר היו ראויים להינתן. התבל הזה כבר היה חייב בתרומות ומעשרות. והמתנות האלה שלא הורמו, המציאות היא שאותו סבא לא הפריש את התרומות האלה. האם כמישהו הורמו דמיין? האם זה נקרא כמו שהוא הפריש כבר את התרומה ואז היא הפכה להיות שלו, הוא יכול לזכות בזה כי הוא בעצמו כהן? ולכן כעת הוא מוריש את זה לנכדו, זה הופך להיות ממונו, והוא יכול עכשיו לקדש בזה אישה, והיא תמכור את זה לאיזה כהן, בזה כמפלגי. דעתו של רבי מר סבר, כן, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. זה נקרא כאילו הסבא כבר הפריש את התרומה, וזכה בה, ולכן הוא מוריש את זה כעת לנכדו, וזה הופך להיות ממונו של נכדו. ומכיוון שכן, אם מישהו גנב ממנו, צריך לשלם לו את הכל. ומר סבר, דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין, זה לא נקרא כמו שהפרישו. ואם כן, כעת אותו נכד שקיבל בירושה את הפירות, צריך בעצמו להפריש. ולכן, הגנב יכול לומר לו, למה אני צריך לתת לך תרומות ומעשרות? זה הרי, אתה בכל מקרה, אתה צריך לתת את זה לכהן ולכל אחד שצריך לקבל. והיא בהתאם, האם אתה רוצה, אפשר לבאר את הוויכוח באפשרות שנייה. לכולי עלמא, שניהם מסכימים, שמתנות שלא הפרישו, זה כאילו הפרישו, כמי שהורמו דמיה. אפשר לבאר גם כך. וטובת הנאה אינה ממון. זה שיש לי את הזכות להחליט לאיזה כהן לתת את התרומה, ואני יכול גם לקבל כסף בשביל לתת לכהן מסוים, זה לא נקרא שיש לי ממון. ובאמת לא מדובר כאן שקיבלו פה פירות בירושה מאיזה סבא. לא. אלא הפירות גדלו אצלו. ואחה בדבריו של שמואל, בזה הוויכוח, בזה כמפלגי. דאמר שמואל, התורה לא אומרת כמה השיעור שצריך להפריש תרומה. כמה תרומה לתת מהפירות. כתוב ראשית דגנך, תחילת דגנך. לכן אפילו חיטה אחת פותרת את כל הערמה, את כל הקרי. דמר, דעתו של רבי, איתלי דשמואל, הוא סובר כמו דעתו. ולכן הבעלים אומר לגנב, כל הערמה שלי, אני הייתי יכול עם חיטה אחת לפתור את הכל מתרומה. לכן אתה צריך להחזיר לי את הכל, מה שגנבת. אתה לא מוריד לי תרומה. אתה לא יכול להוריד לי סכום גדול של תרומה. ומר, דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, לטלי דשמואל, הוא לא מסכים איתו. והוא סובר שמה שיש שלושה שיעורים בהפרשת תרומה, מי שיש לו עין טובה, שהוא רוצה לתת כמות גדולה, נותן על כל 40 אחד. ומי שיש לו עין בינונית, עין רגילה, הוא נותן על כל 50 אחד. ומי שיש לו עין רעה, נותן על כל 60 אחד. הוא סובר שזה שיעורים שנדרשו מהפסוק, והם באמת מהתורה. לכן הוא לא יכול לטבוע מהגנב את הפירות האלה, כי זה לא פירות שלו. והיא בהתאם, האפשרות נוספת שאפשר לבאר את הוויכוח, דכולן מה, גם רבי וגם רבי יוסי ברבי יהודה מסכימים, שלא סוברים כמו דעתו של שמואל, לטלו דשמואל, אלא מהתורה צריכים להפריש את השיעור של התרומה כראוי. ואחר כאן, היינו טעם עד הרבי. למה רבי סובר שהגנב צריך לשלם את כל הפירות? זה כנס, דקנסו רבנה לגנב, שלא תחשב אצלו התרומה כמו ממון, שאין מי שתובע אותה, את הממון הזה, כי כל כהן, אם הוא היה צריך לתת את זה לכהן, לכל כהן הוא יכול להגיד, אני רוצה כהן אחר. חכמים כנסו, כדי שלא יהיה חוטא מרוויח, שיצטרך לתת את כל מה שהוא גנב. והיא בעיתה עם האפשרות רביעית לבאר את הוויכוח. דכולה אלמה, גם רבי וגם רבי יוסי ברבי יהודה, איתלו דשמואל. הם סוברים כמו שמואל שמספיק חיטה אחת תרומה על כל הפירות. ואח היינו טעם עד רבי יוסי ברבי יהודה. למה הוא סובר שהגנב משלם רק דמי חולין שבפירות, הוא לא צריך לתת את השיעור של התרומה? תכנסו הרבנה לבעל הבית, הכנסו על הבעל הבית. למה לא הפרשת מיד תרומה? איך הגנב הספיק לגנוב תבל? דלוי באי לי לשיווי לטיב לי. לא היה צריך להשעות אצלו את התבועה כשהיא תבל. היה צריך להפריש מן המיד תרומה. במשנת נן, המקדש אישה בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת, ואף על פי שהמקדש הוא ישראל. שואלת הגמרא, איך מקדשים אישה באפר פרה אדומה? והרי הורמינו, הרי למדנו במסכת בחורות, הנוטל שכר מאנשים שבאים אליו לדין תורה כדי לדון אותם. דיניו בטלים. או שאדם לוקח שכר בשביל מישהו שהוא יודע לו עדות, בשביל להעיד לטובתו, עדותו בטלה. וכן, כהן שלוקח שכר בשביל להזות מי חטאת על התמי מת, או בשביל להרבב את אפר החטאת במים של המעיין אל תוך כלי לקדש, אז המים שלו אין להם כוח לתאר תמי מת. מימיו מי מערה, מים סרוחים, והאפר שלו זה סתם אפר מקלה, כמו כל אפר שנוצר מהאש. אז איך ייתכן שאדם מקדש אישה במי חטאת ובאפר פרה? במה הוא מקדש אותה? מה הוא מקדש אותה? בזה שהוא מזה עליה? בזה שהוא מקדש בשביל האפר? אמר אביי, לא. לא בזה הוא מקדש אותה, ולכן זה לא סותר, לא קשיא. כאן במשנה שלנו מה שמקדש אותה זה בשכר ההבאה של האפר ממקום למקום. או בשכר מילוי המים, שזה תרחה שהוא לא מחויב בה מהתורה. ועל זה הוא יכול לקבל שכר. וזה לא נחשב שהוא נהנה מגוף המצווה. וכאן, במסכת בחורות, מדובר שהוא לוקח שכר על ההזעה עצמה, שהוא משפריץ מים בשביל לתאר תמאים, או על קידוש המים בעצמם, שהוא מערב אפר בתוך מי המעיין של המי חטאת, וזה המצווה עצמה, ועל זה לא לוקחים שכר. ואם הוא לוקח על זה שכר, אין שום כוח לתארה שהוא מתאר. די קנמי, באמת מדויק, כמו מה שהבית תראית. זה קטן היחד, במשנה שלנו כתוב שהוא מקדש במי חטאת, המים הם בנפרד, ובאפר פרה, האפר הם בנפרד. משמע שהם לא מעורבים עדיין. ומה הוא מקדש במי חטאת? בזה שהוא אומר, אני מוכן לתרוח למלות את המים. ומה הוא מקדש באפר פרה? שהוא מוכן לתרוח להביא את אפר פרה. ושם בבחורות, מה שם כתוב, קטן היתם, שהוא לוקח שכר להזות על עצם ההזעה, או לקדש על עצם זה שהוא שם אפר בתוך המים, שהוא מקדש את המים, שזה באמת אסור לקבל על זה שכר. שמע מינה שבאמת זה ההבדל. אצלנו מדובר שהוא מקדש אותה בזה שהוא תורח בשבילה, בשביל המים האלה, לא בזה שהוא מקדש את המים או מזה את המים. מה שאסור לקחת ממון זה על עצם קיום המצווה של לקדש את, אפר פרה אדומה עם המי מעיין, או להזות את המים האלה בשביל לתאר תמי מת, על זה באמת אסור לקחת שכר. הדרן הלך, פרק שני, פרק האיש מקדש, ועד כאן השיעור על דף נ"ח.